פסחים, דף נון גימל, מתחילים בעזרת השם, שבע שורות מלמעלה, במילים תנו רבנן. אחת השנים, בזמן העריכה של סדר 15 בשבט, בהיכלו של מורי ורבי, כבוד קדושת האדמו"ר מפיטסבורג, זכר צדיק לברכה, הוא פנה לאחד היהודים, שהיה מכין לו כל שנה את המרקחת מהאתרוג, הוא שאל אותו שאלה, ואחרי שהוא ענה לו תשובה, הוא חילק לכל המשתתפים קצת מהריבת אתרוגים המשובחת. כולם התפלאו מה היה לרב לשאול את היהודי שהכין את המרקחת לפני שהוא בא לחלק לכל המשתתפים. רגילים מדי שנה שהרב הולך ומתייעץ עם מורי ההוראה על הסדר של הברכות, לגבי הלכות תולעים, ובודקים ומבררים בשעת הסדר של אכילת הפירות ב-15 בשבט, מבררים ובודקים את הספקות בעניינים של ההלכות הללו. אבל מה ראה הרבי לשאול את אותו יהודי שאלה בנוגע לריבת האתרוגים? פניתי אל אותו יהודי ושאלתי אותו, מה הייתה השאלה שהרב שאל אותך? אז הוא אמר, הרב שאל אותי, האם הפקרתי את ריבת האתרוגים? מה צריך להפקיר? אז כמובן, מדובר באתרוגים של שנת שביעית. אתרוגים של שנת שביעית הם מותרים באכילה, הם הפקר, הם קדושים בקדושת שביעית, אבל יש בהם גם דבר נוסף, זמן ביור. יש זמן שבו צריך לבאר מהבית את הפירות. וכמו שכבר ראינו בשיעורים הקודמים, ונחזור על זה שוב, התורה כותבת שהפירות של שביעית צריכים להיות בשווה לבהמתך ולחיה אשר בשדה. הבהמה שאתה ממונה לפרנס אותה, והחיות שמתפרנסות בשדות מעצמם. ודרשנו מהפסוק הזה שכל זמן שיש לחיות השדה מספיק פירות בשדות, אתה יכול להשאיר אצלך בבית את הפירות שאתה לקחת מפירות שביעית, אבל אתה צריך לדאוג שתמיד שלא יהיה אצלך בבית מלאי גדול של פירות ובשדה ייגמר הכל. זה הדין של ביור פירות שביעית. ברגע שנגמרו הפירות בשדה ולחיות שאין מי שיפרנס אותם, אלא מתפרנסות מעצמם בשדה, נגמרו הפירות, אתה צריך לפנות, לבאר את הפירות שיש אצלך בבית. יש בין הראשונים שלוש דעות איך בדיוק מתבצע המצווה של ביור פירות שביעית. אנחנו להלכה פוסקים כמו דעתו של הרמב"ן, שבאותו רגע שנגמרו פירות מאותו סוג בשדה, האדם צריך להפקיר את הפירות שיש אצלו בבית. אנחנו נראה בעזרת השם במהלך הברייתות בגמרא מתי הזמן של רשימה של פירות, מתי הם נגמרים בשדה ואז יש חובת ביאור להפקיר את הפירות שבבית. אדם שיש לו מהפירות האלה בבית הוא צריך להפקיר אותם, להוציא אותם לרשות הרבים. ככה זה ודאי לפי כל הדעות, אדם מוציא לרשות הרבים את הפירות וקורא לשלושה אנשים, אומר להם הפירות האלה של שביעית הם הפקר, אתם יכולים לקחת, ואם הם ידידים שלהם אומרים בסדר, תודה רבה, אנחנו לא רוצים לזכות בזה, ואז הוא זוכה בחזרה בפירות, מחזיר את זה אליו הביתה. וכל פרי יש את זמן הביור שלו, מתי שהוא נגמר בשדה. יש את הפירות שאנחנו נראה בגמרה שמביאה את הברייתא, שמביאה את הרשימה של הפירות, תאנים, בדיוק ענבים, זיתים, מתי הזמן הביור שלהם. שאר הפירות והירקות, בכל שנה בשנת שביעית ובמוצאי שביעית מתפרסמים מודעות, מתפרסמים בעיתונות של שומרי המצוות, בדיוק מתי הזמנים של הביאור של כל פרי וכל ירק של שנת שביעית, מתי צריך להפקיר את זה מהבית. מאוד חשוב לדעת שאם בן אדם במזיד לא הפקיר את הפירות בזמן הביאור, הפירות האלה נאסרים לתמיד. אם בשוגג, באונס, הוא שכח והוא לא הפקיר, אז כשהוא נזכר צריך להפקיר, אבל זה מאוד מאוד חשוב שאדם יהיה מודע למציאות הזאת שצריך להפקיר את פירות השביעית בזמן הביאור, להפקיר אותם בפני שלושה אנשים כדת וכדין. מביאה הגמרא ברייתא בעניין הזה, תנו רבנן, אוכלים בענבים של שביעית, שקדושים בקדושת שביעית, עד שיכלו דליות של אוכל, ככה הגורסים. אוכל, יש מקום שנקרא אוכל, ככה רש"י מבאר, שאפשר לאכול מדליות, הכוונה מענבים שמודלים על גבי קנים, ככה דרך של קרם של ענבים שמדלים את הענפים, מעמידים את הענפים על גבי קנים, כי הענפים אין להם גזע חזק, אז הם ככה נסמכים על גבי ענפים, מאותם ענבים של ארץ ישראל של שנת שביעית, אפשר לאכול לסובע, ואכלת ענבים כנפשך סובעך, אבל צריך דבר אחד לדאוג, שמתי שמגיע זמן הביאור, צריך לבאר, מתי זה זמן הביאור? מתי שנגמרו הפירות. עכשיו, אם נגמרו הפירות במקום הזה, אבל באותו ארץ, בעיר, במקום שנקרא אוכל, שמן הסתם שם היה הרבה ענבים, עדיין יש ענבים, אז עדיין לא הגיע זמן הביאור, ואתה עדיין יכול להשאיר אצלך בבית את הפירות האלה. כאן הברייתא מוסיפה עוד משפט אחד שצריך לזכור אותו. אם יש מאוחרות מהן, אוכלים עליהן. דיינו, בדרך כלל, במקום שנקרא אוכל, היה ענבים הכי מאוחר. אבל אם פעם אחת קורה שבאוכל נגמרו ענבים מוקדם, ובמקומות אחרים עדיין יש ענבים, יש מאוחרות מהם, אוכלים עליהם. אפשר עדיין לאכול באותו ארץ, אפשר עדיין לאכול ענבים. וכן, אוכלים בזיתים של שביעית. לא צריך לבאר עדיין את הזיתים. עד מתי? עד שנגמרים הזיתים בשדה. אבל איפה יש זיתים הכי מאוחר בדרך כלל? בעיר תקוע. המשנה במסכת מנחות דף פי ה' כותבת, תקוע אלפא לשמן. תקוע זה המקום הטוב ביותר לשמן. וכתוב שלכן היו שם אנשים חכמים, כי היו רגילים בשמן זית. והרגיל בשמן זית זוכה לחוכמה. אז אוכלים בזיתים עד שיחלה הזית האחרון שבעיר תקוע. רבי אליעזר אומר, עד שיחלה זית האחרון של העיר גוש חלב. עכשיו, מה זה נקרא שיחלה? מה זה נקרא שנגמר? כדי שיהיה אני יוצא ללקט זיתים, ואינו מוצא לא בנופו של העץ זית, בענפים של העץ זית, ולא בעיקרו, הוא לא מוצא אפילו לא רוב העקב של זיתים. אפילו לא זה. אוכלים בגרוגרות, תאנים מיובשות, אפשר לאכול עד מתי, מתי זה זמן הביור שלהם, עד שיכלו פגי בית היני, עד שנגמרים התאנים של מקום שנקרא בית היני, שמן הסתם שמה היו תאנים הכי מאוחר. אמר רבי יהודה, לא הוזכרו פגי בית היני, לא לעניין, לא הזכרו התאנים של המקום שנקרא בית היני לעניין ביור פירות שביעית, לא לגבי זה, אלא רק לעניין אחר, לעניין חיובם במעשר. דתניה, פגי בית היני, תמרים ממקום של בית היני, והיני דטוביאנה, והתמרים ממקום שנקרא טוביאנה, הם היו מאוד קטנים, ולא נגמר בישולם, הם לא הבשילו, ובכל זאת הם חייבים במעשר. טוב, זה לעניין תאנים. עד מתי אוכלים בתמרים? אגב, כאן יש נקודתיים, אבל בהגאות מתקנים שזה טעות. זה המשך הברייתא. אוכלים בתמרים עד שיחלה האחרון שבעיר צוהר, צוהר עיר התמרים. כל זמן שעדיין בצוהר עיר התמרים יש עדיין תמרים, זה עדיין לא זמן הביאור, אפשר עדיין להמשיך לאכול. רבן שמעון בן גמליאל אומר, אוכלים על התמרים שבין, של בין הקיפים. אם יש תמרים שעדיין על הענפים, על הכפות של הדקל, ששם החיות יכולות לאכול מהתמרים האלה, אז זה נקרא שעדיין יש ולא חייבים עדיין לבאר את התמרים. אבל לפי דעתו של רבן שמעון בן גמליאל, ואין אוכלים אם יש תמרים על של בין השיצים, כשהם נמצאים בין הקוצים שמתחת העץ דקל, שם החיות לא יכולות להגיע. לכן לפי דעתו של רבן שמעון בן גמליאל, אפילו אם יש שם תמרים, זה נקרא שנגמרו התמרים, כי החיה אשר בשדך, בארצך, לא יכולה לאכול מזה. אז זה נקרא כבר שאין לחיה שבשדה. אז כלה לבהמתך מן הבית, אתה צריך לפנות את התמרים שיש לך בבית. לעומת זאת, לפי דעת חכמים שחולקים על רבן שמעון בן גמליאל, אז הבאנו כבר לאל, מה שמביאים באחרונים, שמכיוון שהעופות יכולים לבוא ולאכול מהתמרים האלה, זה נקרא שעדיין יש, ולכן עדיין לא הגיע הזמן הביור. אם נשים לב לאורך כל הברייתא, לא דיברו כאן על תאריכים בשנה, עד מתי אפשר עדיין לאכול מפרות שביעית ועדיין לא צריך להפקיר. דיברנו על מקומות. כל זמן שבמקום פלוני עדיין יש תמרים, או שיש עדיין ענבים, או שיש עדיין זיתים, אז עדיין אתה יכול לאכול בתוך הארץ. אתה עדיין יכול לאכול גם אם במקום שלך כבר נגמר, אבל במקום ששם יש הרבה מהסוג הזה לא נגמר, אתה עדיין יכול לאכול ולא צריך עדיין לבאר את הפירות שלך שיש לך מאותו הסוג. עכשיו הגמרא שואלת מברייתא אחרת, שהברייתא האחרת לא מתייחסת למקומות שהם עדיין יש במקום ההוא, שבדרך כלל יש הרבה מהפרי הזה, עדיין יש שם, אתה לא צריך לבאר. לא, מתייחסים לתאריכים בשנה, ולכן זה לכאורה סותר. אז הגמרא תביא על זה שני תירוצים. ורמין היא, אוכלים בענבים עד מתי? עד הפסח. ובזיתים עד שבועות, עד העצרת. בגרוגרות, בתאנים עד החנוכה. בתמרים עד הפורים. ואמר רב ביבי על הברייתא הזאת, סתם הערה, הוא אומר, רבי יוחנן תרתי בטרייתא את שתי ההלכות האחרונות, שתי הפירות האחרונים, הוא מחליף, הוא גורס שבגרוגרות, בתאנים אפשר לאכול עד מתי, עד פורים ובתמרים עד חנוכה. בכל אופן, מדברים כאן על תאריכים, ודרך אגב, התאריכים האלה באמת הם להלכה. יש פה תאריכים, עד מתי זה זמן הביאור. בן אדם יש לו פירות בבית של אותו פרי, ממש לא, אם אנחנו מדברים פה על ענבים, יש לו ענבים, אז בפסח הוא צריך לבאר את הענבים. יש לו יין, צריך בפסח לבאר את היין, להפקיר את היין. אז לא מדברים פה על עד שיכלו דליות של מקום שנקרא אוכל, עד אז אוכלים ענבים, אלא עד תאריך מסוים, אז זה לכאורה סותר. אז מביאה הגמרא תירוץ ראשון, אידי ואידי חד שיעורו. הזמן הוא אותו זמן. אתה יודע מתי נגמרים למשל הענבים במקום שנקרא אוכל? זה נגמר בפסח. אתה יודע מתי נגמרים הזיתים בתקוע או בגוש חלב כמו דעתו של רבי אליעזר? אתה יודע מתי? זה בחג השבועות. אתה יודע מתי נגמרים התאנים? בחנוכה. בקיצור, הוא בא ואומר שהברייתא הראשונה והברייתא השנייה לא חולקים. תירוץ אחר, והיא בעת אימה, באמת, מה התירוץ, מה ההבדל בין שתי הברייתות? הקטני בהדיה, אם יש מאוחרות מהם, אוכלים עליהם. זאת אומרת, באמת שתי הברייתות גם פה לא חולקים. רק מה? זה גם, אבל זה לא אותו זמן. כי אם נשים לב, אמרנו שצריך לזכור את המשפט הזה. מיד אחרי שהברייתה הראשונה, שדיברנו על מקומות, אוכלים בענבים עד שיכלו דליות של אוכל, זאת אומרת, אפשר לאכול ענבים, מתי זה זמן הביאור של הענבים? מתי שנגמרו הענבים בעיר, במקום שנקרא אוכל. ואז הברייתא מוסיפה ואומרת, מיד בהתחלה, כל זה מדובר דווקא אם באמת באוכל, כשהם נגמרו שם הענבים, אז נגמרו בכל הארץ. אבל אם יש מאוחרות מהם, אוכלים עליהם. וכן צריך להסביר על כל הברייתא, שכשהיא אומרת שאם נגמר במקום שבדרך כלל יש שם הרבה מאותו פרי, אפילו כבר שם נגמר, אז כבר הגיע הזמן הביאור. זה לא אומר שצריך לבדוק רק שם. זאת אומרת, בדרך כלל שם זה נגמר האחרון, אז אם נגמר שם זה אומר שנגמר בכל הארץ. אבל אם שם נגמר, אבל במקומות אחרים עדיין יש מהפרי הזה, אז אומרת הברייתא את התאריך השני. קטני בהדיה, הרי כתוב בפרש בברייתא הראשונה, אם יש מאוחרות מהם, אוכלים עליהם. עד מתי? על זה אומרת הברייתא השנייה, בענבים עד הפסח, בזיתים עד שבועות, בגרוגרות עד חנוכה, וכולי, כל התאריכים שהברייתא השנייה הביאה. תניא, רבן שמעון בן גמליאל אומר, מביא פה סימן לדעת על דברים מסוימים, שזה אותו דבר, כמו שמיד נראה, והגמרא תבאר מה אני צריך לדעת את הסימן הזה, מה זה נותן לי תועלת, הגמרא תבאר בהמשך על כל סימן, מה המשמעות שלו ולמה זה נוגע להלכה. סימן להרים. הדרך שאם אתה רוצה לדעת על מקום, אם הוא באמת מוגדר כהר, מילין שגדלים עליו עצי אפצים. אבל שאר עצים לא גדלים יפה על ההרים. אם אתה רואה שבהר הזה גדלים עליו עצי אפצים, אתה יודע שהוא מוגדר כהר. תכף נראה בשביל מה זה נוגע, מה זה משנה לי אם זה כן הר או לא הר. סימן לעמקים, לדעת אם על מקום אם הוא נקרא עמק, אם יש בו דקלים. סימן לנחלים, אם יש בו קנים, הוא נקרא נחל, סימן לשפלה, האם זה נקרא שפלה או לא, האם יש בו עצי שקמה. ועכשיו לגבי הדבר האחרון, בשביל לדעת שסימן לשפלה זה אם יש שם עצי שקמה, אף על פי שאין ראיה לדבר שבדרך שפלה, דרך של השפלה שגדלים בעצי שקמה, אבל זכר לדבר שנאמר, והייתן המלך את הכסף בירושלים כאבנים, ואת הארזים נתן כשקמים, איפה יש שקמים? אשר בשפלה לרוב, רואים שבשפלה יש בדרך כלל עצי שקמה. מה המשמעות של זה, שאם יש בהר הזה עצי מילין, עצי הפצים, זה אומר שזה הר. סימן להרים מילים, סימן לעמקים דקלים, למה נפקמינה? מה המשמעות של זה? המסבירה הגמרא, לביקורים, לעניין מצוות ביקורים. מצוות ביקורים, התורה אומרת, פרשת כי תבוא, שאדם גודל לו פרי ראשון משבעת המינים, על גבי העץ, מסמן אותו עם איזה מין כזה חוט אדום, מצמר, זה הפרי הראשון, ואז כשהוא גומר ומבשיל הפרי, שמים אותו בתוך סלסילה מקושטת, מעלים את זה לירושלים, ברוב פאר והדר, ונותנים את זה לכהן, ביקורים. הפרי הראשון משבעת המינים שגדל בשדה. אומרת על זה משנה, אין מביאים ביקורים אלא משבעת המינים. אתה לא מביא ביקורים מתפוחים למשל. מענבים אתה מביא, מתאנים אתה מביא, מזיתים אתה מביא, אבל לא מדברים שהם לא משבעת המינים. וכן, גם משבעת המינים לא מביאים מדקלים שבערים. כי דקל שגדל בער, הפירות לא כל כך משובחים. מאיפה אתה מביא תמרים? מהדקלים שבעמק, ששם הוא משובח. וכן לא מביאים מפירות שבעמקים, תבועה, פירות הכוונה פה תבועה, לא מביאים מתבועה שבעמק. למה? כי המים מצטברים שם, והתבועה מרכיבה ונחמשת. אז מביאים, מלמד אותנו הרבן שמעון בן גמליאל, דע לך, מה זה הרים? שמשם אל תביא תמרים לביקורים, אם יש שם מילים, אם יש שם עצי הפצים. ומה זה העמק? שמשם אל תביא חיטים וסעורים לביקורים, שתבועה לא מביאים משם. אם יש שם, אם יש שם בעמק, אם יש שם בעמק, יש את מה שאמרנו מקודם, סימן לעמקים, דקלים. אם יש שם עצי דקל, זה אומר שמשם אתה לא יכול להביא חיטים וסעורים לשבעת המינים. מה המשמעות בזה שרבן שמעון בן גמליאל אומר, סימן לנחלים, אם גדלים שם קנים. את הגמרא נפקמינה למצוות עגלה ערופה, שאם חלילה יוצאים, רואים מחוץ לעיר שיש אדם ללא רוח חיים, שזכה כולנו לאריכות ימים, צריך לראות מי אחראי על זה שהאדם הזה נפטר, אולי בני העיר לא מספיק דאגו לו, אולי לא שמרו עליו, לא ליוו אותו כשהוא יצא, אולי לא נתנו לו לאכול, לשתות, לכן הוא נפטר. אז מודדים את העיר הכי קרובה אל החלל, והם צריכים להביא כפרה, אם לא יודעים מי רצח את הבן אדם הזה, אם בכלל רצחו אותו, מביאים עגלה ערופה, מביאים עגלה, עורפים אותה, איפה? בנחל, על נחל איתן. איך תדע על המקום הזה אם הוא נחל? על זה אומר לך רבן שמעון בן גמליאל, אם אתה רואה שגדלים שם קנים, זה אומר שהמקום הזה הוא נחל. סימן לשפלה, שמקום שהוא שפלה, צריכים לגדול שם עצי שקמה, למה נפקא מינה? למקח וממכר. אדם אומר לחברו, אני מוכר לך שפלה, אז אם גדלים שם עצי שקמה, אז המקח קיים, ואם לא, אז המקח בטל. אומרת הגמרא, אשתא דעתית לאחי. עכשיו כשאתה אומר שיש משמעות לזה, שהשפלה, אם יש בה שקמה, אז אם בן אדם אחר שפלה לחברו ויש שם שקמה, אז באמת המחירה היא מחירה טובה, אז אפשר להגיד את ההסבר הזה גם על הרים וגם על נחלים, על כל הדברים. כול הונמי, אפשר להגיד למקח או ממכר, אדם שמוכר לחברו הר, צריך שיהיו שם עצי הפצים, אם הוא מוכר עמק, צריך שיהיו שם תקלים, הוא מוכר נחל, צריך שיהיו שם קנים. משנה הבאה מביאה עוד שני מנהגים, שמקום שנהגו, צריך לשמור על המנהג, מקום שלא נהגו, לא צריך. הרי חכמים תקנו שיהודי לא ימכור בהמה גסה לעובד כוכבים. למה? מכיוון שיהודי הרי מצווה שבהמתו בשבת תשבות, לא תעשה מלאכה. ולכן אסור לו למשל להשאיל או להזכיר את הבהמה שלו לנוכרי שיעשה מלאכה עם הבהמה שלו בשבת, כי היהודי מצווה שהבהמה שברשותו תשבות בשבת. התורה מצווה שאנחנו נדאג שהבהמות שלנו גם כן ישבתו בשבת, שלא יישאו מסעות בשבת. נקרא מלאכת מחמר. זה לגבי, זה איסור תורה. תורה אוסרת שבן אדם ייתן לנוכרי את בהמתו, שהבהמה שלו תהיה אצל הנוכרי בשבת, ואז הבהמה תעשה מלאכה בשבת. זה אסור מהתורה. עכשיו חכמים תקנו שכדי שמאדם לא יבוא להשאיל או להזכיר את בהמתו לנוכרי, והנוכרי יבוא לעשות מלאכה בשבת, תקנו שהוא גם לא ימכור. כי בן אדם מתבלבל, מוכר, מזכיר, מתבלבל, משאיל. לכן תקנו חכמים שגם לא ימכרו בהמה גסה לנוכרי. יש סיבה נוספת שתקנו לא למכור בהמה גסה לנוכרי, כי חוששים שאולי בערב שבת היהודי ימכור לנוכרי את הבהמה גסה שלו, והנוכרי יגיד לישראל, רגע, מי אמר שהבהמה הזאת היא חזקה, שיכולה לשאת מסעות כמו שצריך, אני רוצה לבדוק. ואז הישראל יבוא להראות לו, בטח, תראה איך היא סוחבת מסעות, והוא יבוא לקחת אותה עם המסע, וזה מלאכת מחמר, אסור ליהודי לשאת מסעות על גבי בהמתו. הם תקנו חכמים שלא מוכרים, יהודי לא ימכור לנוכרי בהמה גסה. אם זה שור, פרה, חמור, לא ימכור את הדברים האלה. אבל היו כאלה מקומות שהחמירו עוד יותר. מקום שנהגו, זאת אומרת ככה, לפני כן, היו מקומות שהחמירו עוד יותר, שלא מכרו לנוכרי גם בהמה דקה. כבש, עז, גם בהמה דקה לא מכרו לנוכרי. המקום שנהגו למכור בהמה דקה לנוכרי, מוכרים. מקום שלא נהגו למכור, אז אין מוכרים. ובכל מקום, זה לא תלוי במנהג. אין מוכרים להם בהמה גסה. יהודי אסור למכור בהמה גסה לנוכרי, בגלל שתי הסיבות שאמרנו, או כדי שלא יבוא להשאיל, או להזכיר לו לנוכרי, ואז הוא יבוא לעשות עם זה מלאכה בשבת, והיהודי מצווה שבהמתו תשבות בשבת, אז בשביל זה גזרו שלא ימכרו, כדי שלא יבואו להזכיר או להשאיל, או כדי שהיהודי אולי יבוא למכור לו בערב שבת, ואז הוא יבוא להראות לו שהבהמה יכולה לשאת מסעות כמו שצריך, והיהודי יגרום לבהמה לשאת מסעות בשבת, והוא יעבור המלאכת מחמר. וכן גזרו שאין מוכרים להם לנוכרי עגלים, שזה שור כשהוא עדיין קטן, ושיחים שזה חמור כשהוא עדיין קטן, אפילו שאז הם עדיין לא עושים מלאכה, בין כשהם שלמים, ואז הם ראויים למלאכה, ואפילו אם הם שבורים, בין שהם שבורים, שהם לא יכולים לשאת מסעות בכל מקרה, בכל חכמים אסרו. רבי יהודה מתיר בבהמה שבורה. למה? כי בהמה שבורה לא משאים אותה לעשות איתה מלאכה, אלא מיד שוחטים אותה. ואז לא חוששים שיהודי יראה שיהודי אחר מחר בהמה לנוכרי, והוא יחשוב שמותר למכור בהמות לנוכרים, כי הנוכרי לא משהה בהמה שבורה, כי הוא בדרך כלל ישר שוחט אותה. בן בתירה מתיר בסוס. למה? מה המלאכה של סוס? הוא בדרך כלל לא נושא מסעות. סוס הוא זריז מאוד, ומשתמשים איתו בדרך כלל לרחוב, לרכיבה. עכשיו, לרחוב בשבת, על גבי בהמה, מהתורה זה לא נחשב מלאכה. כי החי, אדם חי, סוחב את עצמו. זה לא נקרא שהסוס סוחב אותו. ככה הכלל, החי נושא את עצמו. לכן, מהתורה אין פה איסור בזה שהסוס של היהודי רוכבים עליו בשבת. רק מה מדרבנן? תקנו שלא ירחבו על גבי סוס בשבת. אז אם כן, גם אם יהודי ימכור לנוכרי, גם אם היהודי ישאיל לנוכרי סוס, והנוכרי ירחב על זה בשבת, היהודי לא עובר על מלאכה מהתורה. הסוס הזה לא עושה מלאכה מהתורה. היהודי לא מצווה על השביטה מהתורה, אין שום איסור בזה שהסוס של היהודי רוכבים עליו בשבת. זה רק אסור מדרבנן, לכן על זה לא גזרו. מנהג נוסף. הרי את קורבן הפסח היו אוכלים רק כשהוא צלוי באש. ובשביל זה היו מקומות שנהגו שלא אוכלים, אחרי שנחרב בית המקדש, לא אוכלים בשר צלי. למה? כי זה נראה כאילו הוא אוכל קורבן פסח מחוץ לבית המקדש. אבל מקום שנהגו לאכול בשר חולין צלי בלילי פסחים, אוכלים. מקום שלא החמירו, מותר לאכול. אבל מקום שנהגו שלא לאכול, לא לאכול בשר צלי, אז אין אוכלים. יש כאלה שנוהגים לשים על הקערה של ליל הסדר, שמים שם זרוע, שמים שם זרוע צלוי. ולכן הרבה, כיוון שכאן המשנה אומרת שיש מקום שנוהגים, נהגו, לא לאכול צלי בלילי פסחים, אז באותם המקומות לא אוכלים את הזרוע של הבשר הצלוי בליל הסדר, אוכלים את זה למחרת, אוכלים את זה למחרת כדי לא, שזה לא ייראה, שאוכלים קורבן פסח מחוץ לבית המקדש. אמר רבי יהודה, אמר בשם רב, הלכה, אסור לו לאדם שקונה בשר, אפילו שחוט כבר, חתיכת בשר, קילו בשר, אסור שיאמר בשר זה לפסח הוא. למה? מפני שנראה כמקדיש בהמתו לקורבן פסח, ואוכל קודשים בחוץ לבית המקדש. אמר רב פאפה, כל זה דווקא לקנות בשר ולהגיד שזה לפסח אסור. אבל כשהוא קונה חיטים ואומר שזה לפסח, לא נאסר, כי זה לא נראה שהוא מקדיש בשביל לקנות בכסף קורבן פסח, לא חוששים לזה. כי כשהוא אומר שהחיטים האלה יהיו לפסח, כולם מבינים שהכוונה דמינטר לפסחה כאמר, אני אשמור על החיטים האלה כדי שנוכל לעשות איתם מצה ונוכל אותם בפסח. שואלת הגמרא על דבריו של רב, שאומר שאסור לאדם שיאמר בשר זה לפסח הוא. מה, ובשר לא? אסור לו להגיד שהוא קונה בשר בשביל פסח, לאכול בליל הסדר? זה נראה כאילו קורבן. מייטביק הוא שהיה מברייתא. אמר רבי יוסי, היה ברומי, אדם חשוב מאוד, קראו לו תודוס. תודוס איש רומי. הוא הנהיג את היהודים שהיו בני רומי בזמן הגלות, לאכול גדיים מקולסים. מקולסים זה מלשון כלי נשק. כלי נשק זה נקרא קילוס בארמית, מקולס בארמית. כמו גדיים כאילו שיש להם נשק, ששמים את את ראשו על קרעה ועל קרבו. זה נראה כמו שיש לו איזה אקדח או איזה חרב. קיצור, אמר להם, תאכלו כמו שהיינו רגילים לאכול בבית מקדש, קורבן פסח, בליל הסדר, עכשיו נחרב לנו בית המקדש, אין לנו את הקורבן פסח הנפלא הזה, אז בואו לפחות נעשה זכר לקורבן פסח. נאכל גדיים, צלויים, צלי אש, אבל לא לשם קורבן פסח. נאכל את זה ברומי, בלילי פסחים. שלחו לו חכמים, חכמים לא אהבו את המנהג הזה, אמרו לו, אלמלא תודוס אתה, לא שאתה אדם חשוב, בתורה, תודוס, גזרנו עליך נידוי. למה? שאתה מאכיל את ישראל קודשים בחוץ. שואלת הגמרא, מה קודשים? לא הקדישו את זה לקורבן פסח, הוא רק עשה את זה זכר. מה, קודשים סלקא דעתך? הם לא היו ממש קורבנות ושאכלו אותם מחוץ לבית המקדש או מחוץ לירושלים. אלא אימה, שאתה קרוב להאכיל את ישראל קודשים בחוץ. זה כמו קודשים בחוץ. מדייק את הגמרא, דווקא מקולס אין, דווקא כשהוא נראה כמו קורבן פסח, ראשו על קרעה ועל קרבו, אז זה נראה כמו קודשים בחוץ. אבל סתם בשר צלי, שאין מקולס, לא נאסר, זה לא נראה כמו קודשים, גם אם הוא אומר שזה לפסח. לא נראה שהוא מקדיש את זה לקורבן פסח. אתה רואה, הוא אוכל את זה בשר צלי, לא כמו שאכלו את הקורבן פסח. זה לא מקולס. אז נראה מפה, מדברי הברייתא, שמותר כן להגיד בשר זה לפסח, אלא אם כן, רק להקפיד שזה לא יהיה בשר מקולס, כמו שהיו צולים את הקורבן פסח. וקשה על רב שאמר שבכלל אסור כשאדם קונה בשר להגיד בשר זה לפסח. תרץ את הגמרא אמרי, גדי מקולס אסור לאכול אותו בליל הסדר, לא שניים הוא אמר עליו הרי זה לפסח, ולא שניים הוא לא אמר הרי זה לפסח. לעומת זאת, סתם חתיכת בשר שאינו מקולס, תלוי אם פירש ואמר הרי זה לפסח, אין, זה באמת נראה כמו קודשים בחוץ, ועל זה אמר רב יהודה בשם רב, שאסור לאדם לומר בשר זה לפסח. אבל אם לא פירש, אם סתם אדם קונה בשר והוא לא אומר הרי זה לפסח, לא, הוא לא יבוא להגיד שזה כמו קורבן פסח. רבחה, מתנילה לאד, מתניתה, הוא אמר שהברייתא הזאת היא, מי אמר את העניין הזה של תודוס איש רומי? רבי שמעון. כי רבי שמעון, אמר רבי שמעון תודוס איש רומי. ולא רבי יוסי. בבית שהבאנו, רבי יוסי אמר את זה בשם תודוס איש רומי. פה הוא למד, רבחה, למד שזה לא היה רבי יוסי אמר את זה, אלא רבי שמעון סיפר את הסיפור הזה עם תודוס איש רומי. שואלת הגמרא, מתקיף לה רב ששת, זה נראה כמו דבר לא כל כך משמעותי, מה זה משנה אם רבי יוסי אמר או רבי שמעון אמר, שיטות וסיש רומי הנהיג את ישראל ברומי לאכול בשר שנראה כמו קורבן פסח. הגמרא מביאה שלא יכול להיות שאמר את זה רבי שמעון, חייב להיות שרבי יוסי אמר את זה. מתקיף לה רב ששת, ביש למה למד דתני לה כרבי יוסי ניחא. אם אתה אומר שהמעשה עם תודוס איש רומי נאמר, נאמרו דבריו של רבי יוסי, זה מובן. אלא למד דמתני כרבי שמעון מניחא, וכי אפשר להגיד שרבי שמעון הוא זה שאמר את כל המעשה הזה של תודוס איש רומי, מה פתאום? הרי לכאורה זה לא ייתכן. והתנן, הרי למדנו משנה לגבי מנחות. מנחות נדבה, שאדם מתנדב להביא מנחה. אתה מוציא יום אחד להביא מנחה לבית המקדש. מה זה מנחה? קמח שלשים אותו בדרך כלל עם שמן, מים, ואופים את זה, מבשלים את זה, מתגנים את זה, יש כל מיני סוגים, מחוות, מרחשת, והיא מנחה, מנחת נדבה. מנחת נדבה אי אפשר להביא מסעורים. מנחת סעורים זה מנחת העומר של מה שאנחנו מכירים, תחילת ספירת העומר, או מנחות אחרות, לא ניכנס כרגע, אבל זה של חובה, זה לא של נדבה. מנחת נדבה תמיד באה רק מחיטים. אבל אדם שאמר הרי על המנחה מן השעורים, אומרים חכמים, הוא חייב להביא באמת מנחה, אבל הוא מביא מהחיטים. כי אנחנו אומרים תפוס לשון ראשון, כשהוא אמר הרי על המנחה, זהו, הוא כבר התחייב במנחה. זה שהוא אמר מן השעורים, כאילו לא אמר כלום. תופסים את הלשון הראשון, כי אין דבר כזה, הרי עליי מנחה מן השעורים. אדם לא יכול להתנדב להביא מנחה משעורים. מנחה משעורים לא מביאים אף פעם בנדבה, זה תמיד, אם יש חובות, מנחות שחייבים להביא מן השעורים, אבל מנחת נדבה אין מן שעורים. כשאומר הרי עליי מנחה, לפי דעת חכמים, הוא חייב מנחת חיטים. רבי שמעון פותר, לא צריך להביא בכלל מנחה, שלא יתנדב כדרך המתנדבים. לפי רבי שמעון אומרים, גם בגמר דבריו אדם נתפס. הוא הרי אמר שהוא רוצה להביא מנחה דווקא מן השעורים. נו, מן השעורים. אי אפשר להביא מנחה. אז אם כן, כי הוא לא אמר כלום. אז אם ככה, לפי דעתו של רבי שמעון, כשאדם לא מתנדב כדרך המתנדבים, זה לא נקרא נדבה בכלל. אז כשבן אדם בא ונוהג, כמו שהנהיג תודוס איש רומי, לאכול גדי צלוי כמו קורבן פסח מקולס, לפי רבי שמעון אין בזה שום בעיה, לכאורה, כי הרי אם כשאדם נודר שהוא רוצה להביא קורבן פסח, הוא לא אומר את הנדר כמו דרך המתנדבים זה לא יהיה קורבן, אז כל שכן כשאדם אפילו לא נודר והוא לא רוצה שזה יהיה קורבן, בוודאי שזה רק, שאם זה רק דומה ונראה כמו קורבן פסח, בוודאי שזה לא יהיה נראה קודשים בחוץ. כי הרי הוא לא קורא עליו שם פסח, אלא כשהוא צולה אותו, ולא מתי שהוא חי. אז בוודאי שזה לא נראה קודשים בחוץ. אמר לי רבינה לרבשי, אומן דמתנה לה כרבי יוסי מניחה? אם תרצה לומר, כמו הלשון הראשונה, לשון ראשון, אמרת שכל הסיפור עם תודוס איש רומי זה לא רבי שמעון, זה רבי יוסי. גם לפי רבי יוסי לא מסתדר שהוא יגיד את הסיפור הזה של תודוס איש רומי. ואמר רבה, רבי שמעון, כל מה שאתה אומר, לא יכול להיות שרבי שמעון אמר את זה. כי הרי רבי שמעון אומר שאם אדם לא יתנדב כדרך המתנדבים, אז בכלל אין בדבריו כלום, המנחה הזאת הוא לא מחויב במנחה. אתה יודע בשמי רבי שמעון אומר את ההלכה הזאת? בשיטת רבי יוסי אמר, אדאמר, אף בגמר דבריו אדם נתפס. איפה רבי שמעון לקח את זה שכשהאדם אומר, הרי עליי מנחה מן השעורים, אז לא אין בדבריו כלום, כי לא יתנדב כדרך המתנדבים, כי הוא הולך כמו רבי יוסי. מה אומר רבי יוסי? כי אדם אומר משפט שלם, שמורכב משני חלקים. חלק ראשון הוא אומר כמו שצריך, הרי עליי מנחה. חלק שני הוא אומר לא כמו שצריך, מן השעורים. אף בגמר דבריו אדם נתפס, גם בסיום דבריו הוא נתפס. ומכיוון שאומר הרי עליי מנחה מן השעורים, ומן השעורים אי אפשר להתנדב להביא מנחה, אין בדבריו כלום, ולכן אמר רבי שמעון, שלא יתנדב כדרך המקדישים. אז מה אליו? מדי רבי שמעון סבר לה כרבי יוסי שאדם נתפס גם בסוף דבריו. רבי יוסי גם נמי סבר לה כרבי שמעון שאם אדם לא יתנדב כדרך המתנדבים זה לא נקרא בכלל כמו קורבן. אז אם כן גם רבי יוסי סובר שמותר היה לעשות את הגדיים המקולסים ברומי, כי הרי לא התנדב כדרך המתנדבים, רק אחרי שהוא כבר שחט את הקורבן, רק שהוא שחט את האגדי, רק אז הוא אמר שזה לפסח, זה לא כדרך המתנדבים, אז גם רבי יוסי לא יכול לסבור את הדין הזה. אומרת הגמרא, לא. רבי יוסי רק אומר, אף בגמר דבריו אדם נתפס, הוא לא אומר שאדם אם הוא לא התנדב כדרך שמתנדבים, זה לא נקרא נדבה. רבי שמעון סבר לה כרבי יוסי, שאף בגמר דבריו אדם נתפס, ולכן כשבן אדם אומר, הרי עליי מנחה מן השעורים, אז אנחנו אומרים לא התנדב טוב, למה? כי מה פירוש מן השעורים? אתה לא יכול להתנדב להביא מנחה משעורים, לכן לא אמרת כלום. אבל לעומת זאת, לא רבי יוסי סבר לה כרבי שמעון. רבי יוסי סובר שאדם שמקדיש, שלא כדרך המקדישים, חייב, כי אין אדם מוציא דבריו לבטלה. האדם לא אומר סתם. לכן, אפילו שקדים מקולס זה לא, כשהוא הקדיש את זה, הוא לא הקדיש כדרך המקדישים, כי הוא מקדיש את זה בשעת הצליעה שלו. בכל זאת, זה קרוב להאכיל קודשים בחוץ, כי כשהוא אומר, אחרי שחיטה, הרי זה לפסח, אנחנו מפרשים את מה שהוא אומר, מה פירוש הרי זה לפסח? זה הרי לא יכול להיות קורבן פסח. יכול להיות שהוא מתכוון להגיד, הרי זה לדמי פסח, שהוא ימכור את הגדי הזה, ובכסף הוא יקנה קורבן פסח. אז אם כן, זה כן מוקדש. ולכן זה דומה כמו שהוא מאכיל קודשים בחוץ, זה שהוא אוכל אחרי זה את הגדי. בסדר, אחרי שסיימנו, שבאמת רבי יוסי מסתדר טוב, שזה שהוא אמר את הסיפור של תודוס איש רומי, הגמרא מסתפקת, כשאמרנו תודוס איש רומי, חכמים לא רוצים לנדות אותו, כי הוא היה, את התודוס איש רומי, אם לא שהיית תודוס איש רומי, הם היו מנדים אותו. מה מיוחד בתודוס איש רומי? היבא אלו, תודוס איש רומי, גברה באהבה, היה אדם באמת גדול, אדם צדיק, ולכן הוא לא גזרו עליו נידוי, או בעל אגרופין אהבה, היה בן אדם מסוכן, ולכן היה מסוכן לנדות אותו, בכל זאת אנחנו נמצאים בגלות, ולא יכולים לעשות כל דבר. המנה הגמרא, לא, הוא היה אדם צדיק, אדם כשר, תשמע. עוד זו דרש תודוס איש רומי. מה ראו חנניה, מישאל ועזריה, שכשבאו ואמרו שנבוכדנצר אמר שכולם צריכים להשתחוות לאנדרטה, אמרו לא, הם לא משתחווים, הם מוכנים למסור את עצמם, להישרף. מה ראו חנניה, מישאל ועזריה, שמסרו עצמם לקדושת השם להיכנס לכבשן האש? הרי לפי רש"י, הרי הפסוק אומר, וחי בהם, ולא שימות בהם. אז מה הם ראו למסור את עצמם למות, להישרף? מה זאת אומרת מה הם ראו? מה וחי בהם? מה, בן אדם יעבוד עבודה זרה בשביל וחי בהם? אנחנו יודעים שעבודה זרה זה אחד משלוש העבירות החמורות, שאדם צריך למות ולא לעבוד עבודה זרה. מה פירוש מה ראו? ודאי, מה, הם אומרים להם להשתחוות לעבודה זרה, ודאי שהיה אסור להם להשתחוות. אז זה שאלה שתוספות שואל, ותוספות מתרץ, שבשם רבינותם, שהצלם הזה שנבוכדנצר אמר להם להשתחוות לא היה עבודה זרה, אלא היה אנדרטה שעשה לכבוד עצמו. ואם כן, זה לא נחשב להשתחוות לעבודה זרה. אז על זה, לכאורה, מצוות וחי בהם קודמת. היה אסור להם לכאורה למסור את עצמם לשריפה. מה הם ראו? מאיפה הם למדו שכן ימסרו את עצמם לשריפה? נסו קל וחומר בעצמה מצפרדעים. מה? ומה הצפרדעים? פרשת וערה, מסופר על מכת צפרדיה שהקדוש ברוך הוא שלח על מצרים. כתוב שם, ובאו ועלו בבתיך, ובתנוריך, ובמשארותיך. קיצור, הצפרדעים ייכנסו לתוך התנורים הבוערים. מה ראו הצפרדעים? להיכנס לתוך התנור? כי התורה אומרת שיכנסו לתוך התנורים. ומה הצפרדעים שאין מצווים על קדושת השם? אף על פי כן כתיב והוא, ובאו ועלו בביתך ובתנוריך ובמשרותיך, ומסרו את הנפש. מה זה בתנוריך ובמשרותיך? משרותיך זה העוגות. מתי העוגות נמצאים בתנוריך? מתי משארות, הכוונה לעוגות מצויות אצל התנור? הווה אומר בשעה שהתנור חם, אש! והצפרדעים נכנסו לתוך התנור ונשרפו. הנו, שמצווים על קדושת השם, על אחת כמה וכמה שצריכים למסור את הנפש על קדושת השם. בכל אופן, רואים שתודוס איש רומי דרש את הדרשה הזאת, זה אומר שהוא היה אדם חשוב בתורה ולא היה בעל אגרופים. רבי יוסי בר אבין אמר, תודוס איש רומי היה מטיל מלאי, היה נותן סחורה לכיס של תלמידי חכמים, היה לוקח מהכסף שלהם, קונה סחורה, ועושה להם סחורה בכסף שלהם כדי שירוויחו, היה עושה פרנסה לתלמידי חכמים. ולכן הוא זכה לחוכמה, דאמר רבי יוחנן, כל המטיל מלאי לכיס של תלמידי חכמים, ועוזר להם להתפרנס בכבוד, זוכה ויושב בישיבה של מעלה. שנאמר, כי בצל החוכמה, במחיצה של התלמידי חכמים, באותה מחיצה יבואו אלה בעלי הכסף, בצל הכסף, אלה שהחזיקו תלמידי חכמים מנכסיהם. מביאה המשנה הבאה עוד מנהגים. שיש מקומות שנהגו ויש מקומות שלא נהגו. במקומות שנהגו צריכים לקיים את המנהג, במקומות שלא נהגו צריכים, לא חייבים לנהוג את המנהג הזה. מקום שנהגו להדליק את הנר בערב יום כיפור, כדי שהנר הזה ידלק ויעיר בלילי יום הכיפורים, מדליקים נר. מקום שנהגו שלא להדליק, אין מדליקים. מה תבאר ששתיהם התכוונו לאותה המטרה, מיד נראה. ומדליקים בבתי כנסיות, מדליקים נרות, ובבתי מדרשות, ובמבואות האפלים, כל מיני רחובות חשוכים, ומדליקים על גבי החולים, מדליקים, מאירים להם את המקום. הביאה הגמרא תנא, בין באותם מקומות שנהגו ואמרו להדליק נר בערב יום הכיפורים, בין באותם מקומות שאמרו שלא להדליק, שניהם לדבר אחד נתכוונו, כדי להפריש את עם ישראל, שיקיימו את אחד מהחמשת עינויים, תשמיש, שלא יעשו. מקום שנהגו להדליק, כי לאור הנר זה הרי אסור תשמיש. מקום שנהגו לא להדליק, כי ברגע שיהיה חשוך, אז האדם לא יראה את אשתו, ואז הוא לא יבוא לידי תשמיש. אמר רבי יהושע, דרש רבה, והעמך כולם צדיקים, לעולם ירשו הארץ וגומר. רואים שכל עם ישראל מכוונים לטוב, אתה רואה בן אדם אחד נוהג ככה, בן אדם אחד נוהג ככה, אבל הכוונה של כולם היא לשם שמיים, כולם רוצים בסופו של דבר להגיע, לעשות, לקדש שם שמיים, להביא את עם ישראל לתורה ולמצוות, לכן לעולם ירשו הארץ. בין אלה שאמרו להדליק, בין אלה שאמרו שלא להדליק, שניהם לא נתכוונו אלא לדבר אחד, ועל זה נאמר, ועמך כולם צדיקים, לעולם ירשו הארץ, ועד כאן דף נון ג'.